האוניברסיטה המשודרת על שם תרצה יובל אלחנתי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. הביטחון הלאומי והחזון הלאומי. מרצה האלוף גרשון הכהן, מפקד הגייס הצפוני. והערב הפרט הנושא את רעיון המאבק.
בהבחנת בין מטאפיזיקת חיים התופסת את המציאות כנתונה במערכת סגורה ושואפת להתנהלות ראויה במערכת סגורה, שבה יש יציבות, סגסוג, ביטחון, לבין תפיסה שאומרת שהכל פתוח והחיים הם מערכת פתוחה. כדי להדגיש את ההבדל אני אגיד עוד משהו. כשזרעתי חיטה, לא ברור אם יצא לי מזה חיטה. יכול להיות שיהיה שיטפון, כמו חבר שלי בעמק החולה, שהחיטה שלו כולה נשטפה בשיטפון ענק בעמק החולה. יכול להיות שלא יהיה גשם. זאת אומרת, הוא נתון לאי ודאות. אבל אם הכל יהיה טוב, הוא יודע מה יצא. חיטה. אין מקום לאיזושהי התאבות של איזושהי מין מוטציה שפתאום יקרה משהו אחר. לעומת זה, מי שתופס את החיים, במיוחד בסביבות אנושיות, לא בסביבות ביולוגיות מכניות, כנתונים להתאבות, הוא מבין שיכול להיות מצב שפעולה מסוימת שתכליתה הייתה א', מביאה לב'. ויש לזה דוגמאות רבות, ואני מעדיף כרגע לא להיכנס אליהם, כולל ממערכת בחירות. המערכת היא פתוחה, ולפעמים פעולה מסוג מסוים שרוצים להביא תוצאה מסוימת, יכולה להביא לתוצאה אחרת, או במילים הכי פשוטות, זאת מערכת שבמידה רבה יש בה מרכיבים בלתי נשלטים ולכן בלתי ניתנים לניבוי. מי שלוקח ברצינות את הרעיון הזה שהחיים מכילים בנקודות התפנית שלהם סביבה שהיא פתוחה במידה רבה, מכניס מראש את האדם, זה שרוצה לפעול, לתפקיד מרכזי בעיצוב ההוויה. וכאן בשיחה הזאת אני אנסה ובקש לדבר על תפקידו של אותו חלוץ שהוא גיבור שנושא את הדגל ולוקח עליו את האתגר לחולל את אותה התאבות שאולי לא היה ניתן בכלל לנבות אותה, אבל פעולתו יוצרת אותה. על השאלה מהי אסטרטגיה ומהי פעולה בשדה האסטרטגי, שמעון נווה הגדיר כך: אסטרטגיה היא פרקסיס של ניהול קבוע במרדף אחר מימוש פוטנציאל הגלום בעולם. ואני מוסיף בנקודת מבטי על דבריו. הזהב וחומרי הגלם מצויים בעולם. לפעמים חבויים בבטן האדמה וצריך למצוא אותם, לחשוף אותם, על מנת לממש את הפוטנציאל שבהם. בהוויה האסטרטגית, בקידום חזון לאומי, זה נכון גם בעסקים כלכליים, את הפוטנציאל לא מגלים, יוצרים. מבחינה זאת הפוטנציאל איננו שם וצריך למצוא אותו, הוא תוצאה של ההתהוות, הוא מתהווה מתוך פעולה, מתוך תנועה, אל הוויה חדשה. במסגרת גישה כזו, כתב בן גוריון גם על תפקיד הצבא, צה"ל, ביצירתה של הוויה לאומית חדשה. ואני מצטט, דברים מופלאים בעיניי. אסור לנו להתעלם, הוא כתב, שגם פה במדינה פועלים עדיין כוחות מפרידים ומפורדים. ההתפצלות המפלגתית והאידיאולוגית אצלנו אינה נופלת מזו של העמים הירודים והמקולקלים ביותר. רק הצבא יכול וצריך לשמש גורם מלכד ומעלה בעיצוב דמותו החדשה של העם הנוצרת במדינת ישראל. תפקיד חינוכי זה בצבא הוא לא צורך לאומי פנימי בלבד, אלא גם תנאי הכרחי לביטחוננו. ומבחינה זאת, הדבר שחשוב לי לומר כאן, הוא לא רק איך בן גוריון היה יכול לומר את זה, ולראות בצבא כלי עבודה בעיצוב אותה הוויה שעדיין לא קיימת, והיא תתהווה מתוך הפעולה של הצבא, מתוך מקומו של הצבא, מתוך התפקיד החברתי שלו כמעצב אותה אומה. אלא העניין הוא בניסיון לבחון מה קרה לנו, איך המובן מאליו של בן גוריון הפך למגוחך. ועל זה אני אצטט מספר שעוסק בפוסט-מודרניזם, והוא מגדיר כך, אני מצטט, כתב אותו שחר פלד, הספר נקרא מגרסת הזהויות: האפשרות להפוך רעיונות, הסברים והשערות לגבי המציאות לבעלי תוקף במידה כזאת שהם יחשבו למובן מאליו של קהילה שלמה,
היא לא ספק אפשרות רבת עוצמה. יכולתו זו של המדע לחולל תיאורי מציאות שיהיו מקובלים על הכל כאמת, היא המעניקה לו את יוקרתו ותקפותו בתודעה ציבורית. והיא המחוללת גם את הפיתוי האדיר להציג כל רעיון תחת אצטלה מדעית במטרה להעניק לו את התוקף הראוי לו כמציאות קונצנזואלית. והשאלה הגדולה היא מה קרה למובן מאליו הישראלי שהוטל בו ספק. במקום הזה ברצוני לדבר עוד על העניין של יחסי פרט וכלל ועל החיוניות הרבה שיש לאיש הפרטי בהנאת המציאות. ואני אפתח דווקא בסיפור של שפילברג, להציל את אירועי ריין. זה סרט מופת גם מכיוון ששם הסרט נמצא כולו בתוך המובן מאליו הליברלי. To save private Ryan. אפילו הדרגה שהיא תוראי, private, היא גם private, פרטי. זאת אומרת, מי שרואה את כותרת הסיפור, זה סיפור שעוסק בהצלת חייל אחד בודד, במשימה שאליה נשלח צוות מיוחד על מנת למצוא חייל אחד בודד שאחיו נהרגו. המשימה נראית כולה בתוך המעטפת הליברלית. אבל בתוך זה מי הגיבור? קפטן מילר. ומה מניע את קפטן מילר? מה מקורות ההשראה שלו? הוא איש מילואים. הוא מורה במקצועו. הוא התגייס לצבא ומביא לתוכו את הפטריוטיות. מה שעושה שפילברג בסרט הזה, הוא מחזיר בתחכום את הפטריוט אל מרכז הבמה. וקפטן מילר הוא הפטריוט. ולא רק זה, אם אני עוסק כל הזמן פה בשאלה, כיצד מגינים על הקיום, מול השאלה לשם מה מתקיימים, איך מסתיים הסרט, עומד פרייבט ריין שניצל על ידי קפטן מילר, על קברו של קפטן מילר, ושואל האם הייתי ראוי לקורבן, זאת אומרת חייו נבחנים דרך השאלה לשם מה. בין היתר לשם מה דרך המבחן המוסרי של האופן שבו הוא חי את חייו. מבחינה זאת מה שעשה שפילברג הוא מחזיר אותנו אל מרכזיותו של הגיבור במקום שבו הוא מניע את המציאות ועד כמה ההוויה תלויה בו. בין היתר הוא מדגיש את זה עד כדי קיצוניות, אבל זה מבוסס על אמת היסטורית. הנחיתה במקום שבו היה קפטן מילר הייתה לנקודה לא נכונה. הרתק והחיפוי והכנה באש המקדימים היו למקום אחר. הם לא קיבלו את כל תוכנית האש והמעטפת המתאימה על מנת לממש את המשימה. הגנרלים כשלו, אבל קפטן מילר הציל את המצב. כך גם בהמשך. מה יש לגנרל לעשות במבחן המלחמה? לזהות הצלחה ולהצליח לעשות את מיצוי ההצלחה. ואין הצלחה יותר גדולה מאשר לתפוס ראש גשר. ושם כשיש ראש גשר, מי מזהה את הפוטנציאל של ההזדמנות? לא גנרל, קפטן מילר. זאת אמירה שהיא בכוונה שוברת את המערכת ההיררכית, בעמדה ממוקדת אל הגיבור כאותו אחד שמממש את העניין שלנו נאמר במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. ויש קונה עולמו בשעה אחת וזה קפטן מילר וההוויה תלויה בו. ומבחינה זאת, כשאני מדבר על השוואה בין הגישות, בין הגישה הקולקטיבית לבין הגישה הליברלית, המעניין הוא שדווקא בגישה הקולקטיבית שכביכול מתמקדת במסה, יש תפקיד לגיבור הפרטי. אבל הוא גיבור פרטי דווקא בהתמסרותו לרעיון הכללי. והשאלה האחרת היא, איכן נמצאים הגיבורים בסיפור הליברלי? מה יוצר את הגבורה שלהם? ואני אומר שהתייחסות לכל מעשה גבורה, אני יכול למצוא שני מאפיינים לתפקודו של הגיבור. מהצד האחד, וירטואוזיות תפעולית, כוח פיזית, תושייה, מצוינות מקצועית, הוא מומחה, שולט בידע איך לבצע. מהצד השני, הוא גם בעל מצפן בעוצמה רבה, מצפן שמכוון אותו אל קו אופק בהבנת התכלית לשמה, עם היכולת לקבוע באופן עצמאי מה ראוי לבצע. הידע איך לבצע קובע לו לא פעם את ההחלטה מה לבצע. זה יוצר היפוך היררכי בין היזם לבין המבצע. וזה קרה גם בצהל. כי אני בוחן את המקום שבו מחתים לקראת חומת מגן, כמו מחת נחל יאיר גולן, כמו מחת הצנחנים אביב כוכבי ומחת גולני צ'יקו, באופן שבו הם הראו יכולת בידע איך לבצע, הם גרמו למטה הכללי וגם לדרג המדיני לדעת שיש ביכולתם להורות מה לבצע. זה מבנה הפוך לחלוטין ממה שמספרים לנו, שיש מי שיודע מה ויש מי שהוא פרפורמר וירטואוז שיבצע את האיך. ולא פעם המערכת הזאת תלויה זו בזו. אין לי דוגמה טובה יותר להבנה הזאת מאשר מבצע אנטבה. אחרי האירוע של 9-11 בארצות הברית, הגעתי לארצות הברית כראש משלחת, הייתי אז ראש חטיבת תורה והדרכה במטכ"ל. מעניין לספר שבוושינגטון פוסט כתבו שהגיע Head of Bible Department, כי את המילה תורה תרגמו בייבל. ואיתי היה דוב תמרי, תת אלוף דוב תמרי, שנתן הרצאה לאנטבה. החשיבות של ניתוח אירוע אנטבה עבור האמריקאים הייתה נעוצה בכך שבדיוק כמו שהם נקלעו אל תסבוכת כשלא היה להם תוכנית במגירה במענה מוכן מראש לבעיה מהסוג הזה, אנטבה הייתה סוג אירוע שגם אליו לא הייתה איזושהי מערכת תחנות שקבועה מראש, עם מודיעין שקבע מראש איך נראה בית הנתיבות וחיל האוויר שקבע איך טסים. והסיפור שהוא סיפר הוא סיפור כולו מופת. הרמטכ"ל מוטה גור היה בסיני בתרגיל גדודי. קיבל טלפון בבוקר שהוא מוזמן בערב לישיבת ממשלה אצל ראש הממשלה יצחק רבין. כנראה שיצחק רבין הזמין את הרמטכ"ל על מנת שיגיד שאין ביכולתו להגיע לאנטבה, וזה ייתן גושפנקה לפתיחה במסע ומתן לשחרור החטופים. אבל הרמטכ"ל לא הבין, והרים טלפון לסגנו לקוטי, ואמר לו, תראה, בערב כך וכך צריך להכין משהו. וקוטי דיבר עם החברים מהיחידה ועם חיל האוויר, וחיל האוויר אמרו לו, כן, כבר בדקנו ואנחנו יודעים לטוס. והחברים ביחידה אמרו, כן, יש לנו רעיונות. כשבא הרמטכ"ל לישיבת הממשלה, שאל אותו ראש הממשלה, מה יש בפיך? והוא אמר, בדקנו, אנחנו יכולים להגיע. כך שכל הדיון קיבל תפנית שמקורה ביזמות של אלה שנמצאים במקום שתפקידם לדעת איך, לא לקבוע מה. אבל מאותו רגע שהם אמרו שהם יודעים איך, זה גם כונן את המקום שאליו התכוון הדיון בשאלה מה. מבחינה זאת, הייתי חוזר אל הדיון הליברלי, והייתי דן אפילו בשאלת המצוינות שכל כך מדגישים אותה בחיינו, והייתי מנסה להסביר שבמידה רבה, מה שמבקשים מאיתנו זה מצוינות אינסטרומנטלית בתפיסה הליברלית. לא רוצים שהפרט יהיה נשא של רעיון מאבק. רוצים שבמסגרת מקומו יעשה את תפקידו, ולכשיקבל הוראה יעשה את המוטל עליו בשיא המצוינות. ומדוע? כי יש פה קושי בשאלה מה מקורות ההנאה של הפרט, כשהוא בעצמו מחולל את אותה התאבות אל מקום שעוד לא נוצר, ופעולתו של הפרט מובילה לשם. קל להסביר את הרעיון הזה כשהוא מופיע בתוך מחויבות לאומית קולקטיבית. זה היה המקום שבו נוצרה מורשת הפלמ"ח. זה היה הרעיון שעליו דיבר יצחק שדה, שדרש מהממקף להחזיק בתרמילו את שרבית המרשל. וכך הם פעלו. הבנה זו מופיעה כמובן בתנ"ך, והיא מופיעה במערכת היחסים שאפשר לראות אותה בין נחשון בן אבינדב ומשה, כשנחשון בן אבינדב נכנס למים, או דוד וגוליית מול שאול המלך. שאול יכול להורות להילחם בגוליית, אבל אם אין דוד שדורש לעשות את זה ויודע איך, אז אין לשאול מה לעשות. ויש פה מעשיו גאוני פי כמה. דוד מביא לא רק מוכנות לחרף נפשו, הוא מביא גם פתרון אסטרטגי. כי הרעיון שמביא דוד הוא רעיון שמאפשר לשאול, כמו שאומרים, ללכת בלי ולהרגיש עם. לצאת מהמלכודת של קרב הביניים. זאת אומרת שיש כאן תחבולה לא רק בשיטת פעולה הטקטית של קלע שיפתיע את גוליית ויפיל אותו, אלא תחבולה בעצם מצב המוצא. כי אם נשלח לשם ילד לקרב הזה, והוא לא בא עם חרב וחנית, אם יעונה לו רע והוא יהרג, מה יוכל לומר שאול? לא נחשב. מה, אנחנו נפקיר גורלנו בידי ילד? הוא היה חמוש? ואם דוד הרג אותו, בוודאי שזה מצוין. כך שבמקום הזה שבו דוד הביא את עצמו אל הקרב, הוא גם יצר מענה אסטרטגי שפתר את בעיית קרב הביניים. וזה יכול לבוא לפעמים רק מלמטה. כך היה גם טרומפלדור בתל חי, במחלוקת בין ז'בוטינסקי לבין גוריון, כשבן גוריון אומר להישאר שם, וז'בוטינסקי אומר 3 נקודות, 4 נקודות מבודדות, אין להם סיכוי, והמציאות היא בעלת סיכונים עם עוצמות ענק, כששלוש הנקודות האלה נמצאות בתוך מחלוקת על עיצוב הגבול בין מנדט צרפתי למנדט בריטי והערבים באמצע, בן גוריון קובע להישאר, אבל לא שולח תגבורת. וטרומפלדור גם מוחה על זה שהוא לא שולח תגבורת, אבל עושה את הכל ונשאר, ובזכותם הגבול נמצא היום במקום שהוא נמצא. זאת אומרת, ליחיד יש יכולת לפעול, יש יכולת לקבוע, יש יכולת לחולל את אותה התהוות אסטרטגית שתנאיה לא היו יכולים בכלל להתחיל להתפתח אלמלא אותם נשאים של מאבק שעל כתפיהם לוקחים את המאבק מתוך התמסרות שהיא הרבה מעבר להתמסרות שמבטאת מצוינות תפקודית, תפעולית של מקום בפס הייצור שבו אתה נמצא. אם אני חוזר אל הדילמה של מלחמה ושלום של טולסטוי, בשאלה מי מוביל את המלחמה, גנרל קוטוזוב, שהוא המפקד הרוסי, או המסה של האנונימים, שנמצאת שם ונושאת את המלחמה על כתפיה, מה שאני מנסה לטעון, זה שישנו מקום שבו האדם היחיד קובע את גורל ההיסטוריה, והוא כמובן פועל בתוך המסה, הוא זקוק למסה. אבל יש בו עצמאות של הנעת התהליך.
האוניברסיטה המשודרת על שם תרצה יובל אלחנתי בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. הביטחון הלאומי והחזון הלאומי. מרצה האלוף גרשון הכהן, מפקד הגייס הצפוני.